דארק וויב, אחי?
לא, לא, נגיע לדארק וויב. זה פתיח פצצה, כי הוא מתחבר למלא נושאים שדיברנו עליהם, ביניהם אבא. ראיתי, בדיוק על זה, בדיוק על זה רציתי לדבר. הפתיח של הפרק, מה שרציתי לדבר איתו, ודוגמה מדהימה לטכנולוגיה, בדיוק במובן הזה, זה הסדרה, הסרט החדש, שאני מתבייש להגיד שחיכיתי לו עכשיו חודשיים, שלושה, ושילמתי עליו, אני חושב 60 שקל, בשנייה שהוא יצא באפל טיווי, הלא הוא נפוליאון, של, איך הוא נקרא, פאק רידלי סקוט, שכולם מחכים לזה, כי זה כאילו אפוס, היסטורי, קולנועי, על פאקן, נפוליאון, שהוא באמת דמות היסטורית שהייתי מת לתת עליה עונה, אני פשוט לא יכול לעשות את זה איתך, אני צריך, יש לי חבר שהוא מומחה נפוליאון, ואני צריך להביא אותו.
כן, נביא אותו לפה.
בכל שנעשה עונה נפוליאון בהמשך.
אחי, זה הכי קורה, אחי.
הסרט הוא חתיכת חרה של סרט, אני כועס, אני רק שמח שאני לא משלם על אפל טיווי, ואני ב-3 months free trial שהם תוקעים לכולנו, כי אף אחד לא מוכן לעשות להם מנוי, בגלל שיש לי אייפון, כי נותנים את זה כל הזמן, ופשוט אני מחדש את ה-3 months האלה, ופשוט כאילו יש לי תעניות ב-3 months האלה, אבל כן שילמתי, סרט חרה. ולמה הוא חרה? כי כאילו יש כבר איזו מוסכמה באפוסים הענקיים האלה, עם כאילו, תמיד זה ווקין פיניקס בסוף, כאילו, עם האפוסים האלה שלא נותנים לך את הסצנות שאתה חושב שיהיו, אתה מבין? כי אתה אומר, נפוליאון, מה, יהיה מהפכה הצרפתית? לא, יהיה סצנה שהיא כאילו מין 5 דקות לפני המהפכה הצרפתית, הוא מדבר עם מישהו על זה שכאילו לא אוהבים את המלך, ואולי כאילו אפשר להיות צבא וחילוני ולאומיים. קאט, רואים לונג שוט של פריז עם מלא אשן, רואים גיליוטינה, ואז כתוב כאילו, 4 days after the French Revolution. תמיד, לא ייתנו לך את המהפכה הצרפתית. וזה באמת נורא מעצבן. המוסכמה היא שנותנים לך את הלפני ואחרי האירועים ההיסטוריים. כאילו, לא נותנים לך את ההיץ. אתה בן נפוליאון.
אבל חמוד חוקין פיניקס, לא?
אין לי כוח, עזוב אותי. ההיסטוריה, אתה לא נותנים לך את הפורנו של נפוליאון. בסוף כן נותנים, ונגיע לשם, את ווטרלו, את הקרב שבו נפוליאון מפסיד.
באמת סתם שמעתי את השיר.
כן, כן, וזה אחד מהשירים שחשבתי למה שאתה אומר לבא, כי זה אחד מהשירים הטובים שלהם, מבחינה הפקתית, זה שיר מדהים. אבל נפוליאון הסרט, מה שמעניין זה שהוא כן, אחד מהאספקטים של נפוליאון, שהוא מנסה להדגיש, זה הממד הטכנולוגי, שהוא מאוד רלוונטי בהקשר הצבאי, זאת אומרת, נפוליאון הוא גנרל מטורף, ובלה, בלה, בלה, אבל הוא גם מלך התותחים, אחי. הוא אוהב את הפאקינג קאנונס, הוא יודע לעבוד עם הקאנונס, ורואים שם מה המשמעות של מלחמה שבו יש קאנונס. יש תותחים, אחי. עכשיו, רק בשביל ההקשר הטכנולוגי, תותחים של אז עובדים לא כל כך שונה מאיך שתותחים עובדים היום, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר זה...
היום זה נקרא טומט.
יפה, נכון?
אתה מדבר פה עם בוגר חיל התותחנים.
יפה. וגם אתם שמים את החומר נפץ, ואז זה משתגר את הפגז, נכון? זאת אומרת, הפגז לא תמיד משתגר כמו כדור, נכון? תשמע,
אני הייתי באיזה טיל טכנולוגי.
אבל אתה בספייק, לא? בספייק, אחי?
quote on quote elite, אחי, של התותחנים. ואמרו לנו שזה טכנולוגיה טירוף, אחי, וזה טיל, זה חימוש מולכם מדויק.
נפוליאון ניצח ככה את רוב, הגיע עד למצרים ככה.
ואז אתה מגיע, וזה טכנולוגיה פאקינג פח של השפעה, משנות ה-80.
מה-80, אחי?
כל מרגיש עלוב.
זה מה-18-80, אני מספר לך.
anyway, אז גם זה, אולי זה ילש לשיעור אזרחות, אחי.
השירות הצבאי שלך.
כן.
אבל אני חושב שזה מדהים, בדיוק יש לי חבר שהוא בתותחנים, שגם שחזר עכשיו מהמלחמה, ומה שדיבר איתי על כאילו, מה המקום של התותחים בשדה הקרב הנוכחי, ואז אני אמרתי לו, וואו, ראית נפוליאון? זה נשמע בגדול זהה למקום של התותחים בשדה הקרב, גם בתקופה של נפוליאון, ובכלל נראה שכך הוא עלה לגדולה במובן מסוים, ומה שמרשים בעבר לשימוש שלו, מאוד, זאת אומרת, הבן אדם באמת טקטי, והטקטיקה הצבאית שלו הייתה מעניינת, ויש לה גם כל מיני רקעים היסטוריים ואספקטים היסטוריים, אבל מה שמעניין בתותחים זה שזה פשוט, אתה רואה שזה brute force מול אנושות, אתה מבין? פעם היה אנשים, ואז האנשים השתדרגו במלחמה, מבחינה טכנולוגית, על ידי זה שהם למדו לחבר על עצמם מתכת, זה אמיתי. זאת אומרת, במובן, ההיסטוריה של הנשק וההיסטוריה הצבאית, נגיד, הקרב הייסטינגס, קרב The Battle of Hastings, קרב מאוד חשוב בהיסטוריה האנגלית, שקורה בשנת 1000, אם אני זוכר נכון, הוא ניצחון חיל הפרשים. ניצחון של כוח שלמד להילחם על סוס בעודו מוגן עם מוט ארוך. אתה מבין מה אני אומר? וידע לנצל הגבעה, אתה מבין מה אני אומר? ובמובן הזה זה גם, מאוד שזה קורה בשנת 1000, זה ניצחון טכנולוגי, שקשור זה פשוט דוגמה נורא מפורסמת, זה טקסט היסטורי נורא מפורסם על זה, על הקרב, Battle of Hastings, שבו הוא אומר, they managed to meld man and steel and horse. וזה איזה רגע מדהים בהיסטוריה וטכנולוגית, שהם מצליחים לעשות זה ובאמת להילחם. התותח הוא כבר איזשהו עליית מדרגה, שבו אתה מצליח בעצם לייצר ממש, אתה פשוט מצליח לשגר את המתכת, אתה מבין, עם החומר, זה דבר מדהים, זה קצת אחר מכדור, אתה מבין מה אני אומר? כי כדור עושה בך חור, ואז לא, זה, התותח הוא כבר יוצר, נגיד, סוג חדש של פגיעה, אתה מבין? הוא כמו כדור באולינג נגד בני אדם, ובגלל זה יש, כטכנולוגיה הוא דבר נורא, הוא באמת אכזרי, הוא אכזרי במובן העמוק ביותר של המילה, זאת אומרת, לשגר תותח לתוך קו של חיילים אוסטרים, שמסתערים עליך עם חרב, כשיש, אתה יודע, נגיד 8 שורות שלהם, ואתה הולך עכשיו to fucking plow a hole, בתוך השורות האלה, כמו באולינג. אתה, זה לא הבסיע, אתה הולך להרוג את האויב, ברור שאתה הולך להרוג את האויב, אתה הולך to rip a hole, אתה מבין מה אני אומר? זה דבר משוגע. ובהקשר של פולון, זה פשוט נורא מעניין, כי רואים איך זה, כאילו מצד אחד טקטיקה, ומצד שני, זה פשוט פאקינג תותח, אחי, יש לו תותח יותר גדול, תבין? להם יש הרבה חיילים, לאלכסנדר יש הרבה רוסים, אבל לא יש תותח ממש, תבין? כמה תותחים? הרבה תותחים. והוא לומד לעבוד איתם, וזה נורא מעניין לראות שם בשלב, אתה יודע, הוא מבין עם את הזוויות, והם מבינים לכוון, וטטטה, ואז פתאום מתי זה לא עובד, ואיך בהתחלה האנגלים, והקרב הגדול בסוף זה, ווטרלוט,
מה זה ווטרלו, אחי?
ווטרלו זה מקום, אני חושב שזה בבלגיה, וואו, אני אמת שזה מביך שאני לא זוכר איפה זה ווטרלו, אני חושב שזה זה, שבו הצבאות של בעצם אירופה, נפגשו עם הצבאות של נפוליאון, בקרב שבמובנים מסוימים מביא לסיומו אירוע שאולי שמעת עליו, בשם מלחמת 30 השנה, עוזר לסיים חלק מהמאבקים שעוד לא נסגרו אז, מה שעוד נפתח ונגרר עוד 200 שנה, 150-200 שנה אחרי הדבר הזה, השריות של בתי המלוכה אל מול העליות של המדינות, הוא בעצם, זה בגלל זה נפוליאון הוא דמות כוח מעניינת, כי נפוליאון עולה כשלצרפת יש מלך, מונרק אבסולוטי, ואז שיש את המהפכה הצרפתית ויש דמוקרטיה, והוא עולה כמה? כלאומן צרפתי, כן? והרפובליקה הצרפתית, המהפכה הצרפתית, קורית לא רק סביב ערכים הומניסטיים אוניברסליים, היא גם קורית סביב ערכים של נאורות, והגלטה ופריטה, ותנתה, וערכים שגם משפיעים על אמריקה, אבל היא גם מתחילה כלאומיות צרפתית, בשונה ממונרכיה, שהיא לא בהכרח בנויה על זהות לאומית, ונפוליאון והבונפרטיזם, והשליטה שלו, הרודנות שלו, כשהוא משתלט על צרפת, והוא נהיה מלך צרפת, כן? זה הוא נהיה מלך צרפת כזהות לאומית. במובן הזה הוא רודן, וזה נורא מעניין, ויש בהיסטוריה, בתקופה הזאת, הרבה דוגמאות לזה, כן? גם קרומוול, מי ששלט באנגליה, בתקופה מאוד צרה, בתקופה היחידה של אנגליה, לא היה מלך, ומאמת לעצמו מעין תפקיד חצי מלך כזה, הוא גם איזה דמות ביניים שמגשרת בין לאומי, בין מלוכנות ללאומיות לאומית, לאומיות שאין לה עוד מודל של דמוקרטיה, כן? ונפוליאון במובן הזה הוא דמות משוגעת, כי הוא בעצם גם רואים שם את הלאומיות, וווטרלו זה הקרב שבו הוא מפסיד, כי הוא כבר בשלב הזה כבש כמעט את חצי עולם, חזר לצרפת כלוזר אחרי שהוא מפסיד, מנסה להשתלט על רוסיה ונכשל, אחרי קריירה מטורפת, הוא כבר המלך האבסולוטי של צרפת הרבה שנים, כן, אחרי המהפכה ממנים אותו, הוא משתלט על השלטון, לא משנה, ואז הוא יוצא למסעות, ממשיך את מסעותיו המטורפים בעולם, ובעצם הוא לא מצליח להביס את הרוסים, מתים כמות, פשוט אי אפשר לתאר, כמות חיילים אינסופית, ואז צבאות אירופה מתאחדים נגדו ביחד עם רוסיה, עם האימפריה הרוסית, ונפוליאון מפסיד בווטרלו. בקרב שבעצם הכוחות האנגלים מצליחים, יש סק באנגליה בעצם ווטרלו אולי, או לא יודע.
רגע, זה הם שרים?
כן.
אשכרה?
כן, כן, ממש כך, על הקרב.
מה אתה אומר?
כן, כן, אני חושב, אני תמיד נערכתי,
רגע.
הפסנתר שם מדהים.
היה פתיחה? היה היי, אתם מאזינים?
כן, כן, היה, כי אז נכנסתי אחרי זה עם הנפוליאון.
אתה בטוח?
כן. בכלל לצרפת יש, טוב זה לא קשור, בכלל לצרפת יש עניין עם גנרל, אם ראה יש את הבונפרטיזם, ואז יש את דגול ודגוליזם, זה גם כאילו...
שר דגול? שר דגול? רגע אחי, מעבר מוזיקלי. מעבר מוזיקלי.
אין שם יותר מביך משארל.
אחי לא היה אחי.
לא היה פתיח?
אתם מאזינים מסתור אינטלקטואלית גסה, עומר בן יעקב, עוד עובר לכולם דור קומנט, ואני עורך את הפודקאסט הזה, על מה נדבר אחי צרפתים? הקנון הכי הלאומיות,
הקנון של הקנון.
ווטרלו. בכל אופן, נורא נהנה להקשיב לו. אחי, אז עכשיו תגיד לי את הדיבור הבא.
כן.
איך הגענו מנפוליאון ל"אני נכנס לדארק וויב"?
Next thing you know.
נכנס לדארק וויב, מזמין תותח הביתה.
אחי, אתה...
אם יש דבר כזה...
בחיים שלך לא נכנסת לדארק וויב. בוא נסכם את זה עכשיו.
נכון.
בוא נשים את הדברים על השולחן.
לא הבנתי גם את הווייב הזה. אתה לא כותב www.darkweb, נכון? מה זה?
זה אחד מהנושאים שאנחנו נדבר. היום, ממש היום, דור, בתאריך הזה מציינים 35 שנה להמצאת ה-WWW. המצאתו של טים ברנרס-לי, שבעצם מכונה בשגגה המצאת האינטרנט.
They ruined the internet.
בדיוק, לא, they ruined the internet במובן הזה שמי שהקים את המערכת המתחרה, טד נלסון, שגם אינשאללה נצליח לדבר עליו מתישהו בעונה 4 אחי, אז מפסיד לו, אז טים ברנרס-לי, שהוא ממציא את ה-WWW, הוא ממציא בעצם את מה שנקרא the open web. אוקיי? זה בעצם האינטרנט, שהוא מה שאני ואתה מכנים האינטרנט, כן? הדארק וויב, quote unquote, באמת, מה זה quote unquote? זה quote unquote, 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 זה כאילו המונח הכי כאילו, טוב שאימא שלך לא באה ואיך שלך ואומרת, שמעתי שיש דארק וויב, וניתן לרכוש שם קוקאין, זה כאילו, אז הוא בדיוק האינטרנט, שהוא לא ב-WWW, הוא האינטרנט הלא מאונדקס, הוא האינטרנט שהוא דארק, הוא לא אופן, אתה מבין מה אני אומר? זה בדיוק לא האינטרנט הגלוי,
אז איך נכנסים? איך מתנהלים? מה זה בכלל?
זה דרך נורא יפה להבין את זה, היא דרך דווקא לחזור 35 שנה אחורה, ולחזור לטים ברנרס-לי ולהמצאת ה-WWW.
They ruined the internet, אחי.
אני פעם שעברה הסברתי שההמצאה של ה-WWW והמצאת האינטרנט היא בעצם המצאה של שתי דברים שונים. אחד זה ה-HTML, והשני זה ה-HTTP. השפה והכתובות. ובעצם יש לך, כולנו מבינים איך מוצאים דברים, זאת אומרת, מה שמצריך זה בעצם תיקייה, זאת אומרת, אתה נכנס לתוך מחשב, כן? לכל מחשב יש כתובת, כמו של התיקיות במחשב יש כתובת, נכון? c://my-document/לא-למחוק/לא-פורנו/אמא-אל-תסתכלי, כן? אז הכתובת הזאת זה אותו היגיון, נכון? יש כתובת למשהו, וזה מה שדיוק שאתה דפן עושה, זה מה שטים ברנרס-לי המציא. יש כתובת של תיקייה, והתיקייה, הבראוזר יודע לקרוא מה שיש בתוכה. זה ה-HTML, אתה מבין? זה השפה של הקוד שיש בתוכו. ואז הוא יודע להציג לך את הדף שם, כי הסכמנו שיש שם דפים. אבל אתה יכול לשים שם כל מיני דברים. זוכר, אם אתה זוכר, פעם לפני הדרייבים, והזה היה את התיקיות, איך זה נקרא, FTP, אתה חושב שמישהו שולח לך כאילו כתובת IP, ואתה יכול להיכנס עם סיסמה לפשוט תיקייה, בענן, או בתיקייה נגיד בשותפת, כן? ברשת. זה מה שזה, כן? אז זה, אבל זה כבר אני כאילו מדבר על זה בצורה קצת מסובכת. זה בעצם פשוט האינטרנט שהוא לא בגוגל. זה המשמעות האמיתית של דארק וויב. זה אפילו לא ב-WWW, זה אפילו לא ניסוח נכון, כי חלקים מזה יכולים דווקא כן להיות ב-WWW, אבל זה מה שלא מונדקס בגוגל, ולכן זה בדרך כלל כתובות ודומיינים שהם לא, הם לא מתחילים ב-WWW, והם בעצם בחלק מהאינטרנט שאפשר לחשוב עליו כ-The Dark Side of the Moon. זאת אומרת, בוא נחשוב שנייה על מהו האינטרנט. האינטרנט הוא סך כל התקשורת בין מחשבים. לא כל התקשורת הזאת היא גלויה. נכון? ניתן לך דוגמה, ניתן לך דוגמה נורא יפה. אם אתה לומד במכללה, כן? נגיד אפילו באוניברסיטת תל אביב, אז יש לך .co.ac.il, נכון? יש לך כתובת על השרת של אוניברסיטת תל אביב. כל התבורה של אוניברסיטת תל אביב היא לא פתוחה לאינטרנט, נכון? אתה מבין מה אני אומר? תחשוב שיהיה, ביטוח לאומי. המחשבים של ביטוח לאומי, וכל המידע הזה, זה באינטרנט, כן? זה פשוט לא the open internet, זה intranet, זה מערכת, זה רשת פנימית של ביטוח, אבל זה גם אינטרנט, זה תבורת אינטרנט ענקית. לשם הדיון אתה לא חושב על זה, אבל רוב האינטרנט הוא לא האינטרנט הגלוי. רוב התקשורת שיש היום בעולם, היא לא התקשורת שמתחזקת את האתרים, שהם נקרא לזה front facing לציבור, כן? אפילו תחשוב על אפליקציה, גם אפליקציות ברובם הם באינטרנט, כן? אתה מבין, אפילו יושבים בענן, לא משנה, ספוטיפיי גם זה האינטרנט, כן? כל השירים של ספוטיפיי הם באינטרנט, נכון? אבל הם לא בדיוק באופן ווב, זה משהו אחר, כן? אז המון מהאינטרנט הוא דווקא בדארק סייד אוף דה אינטרנט. פשוט רוב הדארק סייד אוף דה אינטרנט הוא סגור, כי הוא מסחרי. זה כמו הסרבר הפנימי של משרד הפנים, או הסרבר הפנימי של צהל, כן? או הסרבר הפנימי של ביטוח, whatever. הדארק וויב הוא בעצם, כן, מערכות אינטרנט, או איזשהו מערכות שאתה יכול לגשת אליהם. אתה יכול לגשת אליהם או בבראוזרים ספציפיים, כן? או דרך, בעצם, מין, אתה צריך את המפתח ואת השער בשביל להיכנס אליהם. עכשיו, זה יצר עולם שבעיקר יש סביבו הרבה מיתולוגיה. זאת אומרת, הדארק וויב הוא באמת מקום שקיים, יש פורומים ואתרים כאלה שהאקרים משתמשים בהם, אבל זה בעיקר נהיה דבר שנורא הפחיד גופי משטרה, כי הוא דבר שנוצר במקביל להצפנה. ולכן נוצרה בעיה שפתאום די מהר אחרי אדוארד סנודן, אחרי 2010, כן? פתאום משטרות ומדינות מאבדות היכולת לעקוב אחרי אזרחים ולאתר אנשים. וחלק מכל הביטקוין וכל הדבר הזה, שגם נוצר הדארק וויב הזה. הבעיה היא שזה קרה ב-2011. אז מאז קמו בערך 200 אלף חברות, שכל מה שהן עושות זה לחפש בדארק וויב, ולכן מלפני איזה 4-5 שנים, אלא אם אתה באמת פעיל באיזה פורום או משהו ספציפי בדארק וויב, שאתה מושקע בו רגשית ואתה פעיל בו, אין שום אינטרס להיות בו. אתה יודע איפה אתה יכול להיות, אחי? קבוצה בוואטסאפ. שנייה, מה, קבוצה בוואטסאפ זה בדיוק אותו דבר, קבוצה בטלגרם. מה, זה בדיוק אותו דבר? כמו דארק וויב? כן, 100%. מה זאת אומרת? זה מרחב שהוא לא באינטרנט הפתוח, אבל הוא כן באינטרנט, אתה מבין מה אני אומר? וזה לא מונדקס. בעצם ברגע שהמציאו קבוצות טלגרם, הדארק ווב די איבד משמעות, כי כולם עברו לשם, כי זה משמש באותו רמה. מעניין, לא? מעניין באיזה מובן. כן. ובכלל, אני חושב שהרעיון הזה של, דיברתי על זה בכמה הקשרים, דיברנו על זה כבר בפוד הזה, מה שנקרא The Dark Forest Theory of the Internet. הרעיון הזה שהאינטרנט נהיה מקום מאוד מפחיד, ולכן יש עלייה של non-indexed web כתופעה רחבה, קשור גם לאודיו, כן? הדוגמה הכי שכיחה לזה בעיניי ההודעות הקוליות, כן? זאת אומרת, אנחנו שולחים הודעות קוליות גם שזה לא יהיה תיעוד, גם הפודקאסטים, כל הפודקאסטים מצליחים כי אנשים צמאים למרחב שהם לא טקסטואליים, הם לא command F, אתה מבין? אנחנו פה באיזה safe zone, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אתה רוצה בכלל אינטימיות, אינטימיות, כאילו, אתה לא יודע אם קורה לך לפעמים שאני נכנס לפייסבוק ואתה מקבל הקפצה של סטטוס שלך מלפני, נגיד מהשנה שפתחת את הפייסבוק, סטטוס מ-2008. אתה מבין כמה זה מביך? זה כאילו, אתה כותב לחבר שלך על הוול, אחי, אני למטה בוא להמבורגר. תבין, אתה, זה אפילו...
במקרה הטוב.
במקרה הטוב, בדיוק. אתה בומר?
במקרה הרע, אחי, ממליץ על שיר של ישי גבסו, אחי.
בדיוק, שם לינק ליוטיוב, ממש.
וזוכרת נובמבר של מירי מסיקה, שיר מדהים.
ממש, אומר, היי, תראו, ממש ממליץ על הסרט הזה, מסיבת כבדים. כן, אמיתי. עכשיו, למה זה מביך? כי זה אפילו הדברים שבומרים עושים היום. כי קודם, היום רוב הפעילות שלך ברשתות נראית מאוד אחרת. זאת אומרת, אנשים יודעים, הפעילות שלך ברשתות היא כבר לא רשת חברתית, נכון? זה קידום עצמי בעיקר, יותר כזה מין קצת וייבס וזה. הרשת החברתית האמיתית שלך היא קבוצות הוואטסאפ שלך. או אם אתה קצת יותר זקן, קבוצות פייסבוק, כן? אבל רוב החברויות היום מתפקדות בתוך קבוצות, שם אתה באמת תעלה תמונה של, אתה יודע, אתה יושב על האסלה. אתה מבין? שם תשלח הקלטה של פלוץ, אתה מבין? וזה בדיוק דברים שלא תעשה היום סתם, אני מפלר לקבוצה שמישהו ניסה להכניס אותי אליה לפני כמה חודשים.
של הקלטת נודים?
פלוצים בין חברים לפני שזה, זה איזו קבוצה של קומיקאים נורא מוזרה, או כל מיני אנשים, כן, אני לא יודע מה זה, ניסו להכניס אותי לזה, זה מאוד מצומטם. אסור לשים שם כלום חוץ מ...
אולי נשים שם כמה, נשים כמה דוגמאות.
אולי לקדם שם את הפוד? אני רוצה להמשיך להתייחס לדארק ווב,
רק אני רוצה להגיד דבר אחד, אתה קולט יש מלא מלא רעש של ציוצי ציפורים, אנחנו מקליטים בבוקר פשוט, לא יודע, זה כל הזמן חושב שזה נכנס.
לא, זה בסדר.
ויש איזה וייב.
יש AI שיודע, זה נקרא kill the birds, הוא יודע להשמיט את זה.
לא, אנחנו מדברים על דארק ווב, וברקע הכי...
לילי פרנקו.
ברקע הכי ציוצי ציפורים, זה מעניין.
קיצור, הדארק ווב, אני אשמח להמשיך לדבר על זה, תשמע, נכון, לא
נצאתי בטלגרס, מי שאוהב וויד.
לא, מה? אחי, מי שאוהב נגיד לקנות טילים או אורניום, גם מתארגן בטלגרם, אחי.
גם בטלגרם. אבל פעם, מה הוא היה עושה?
אני כתבתי כתבה ענקית לפני שנתיים.
מה הוא היה עושה פעם?
כתבתי כתבה ענקית לפני שנתיים, שנקרא 5 גרם וויד או עתודת זהות של אמא שלך. אולי הכותרת הכתובה שנתתי בחיים שלי בעיתון, זה הכותרת של הכתבה. 5 גרם וויד או עתודת זהות של אמא שלך, שבו הראיתי שלצד קבוצות הגראס של בטלגרם, יש קבוצות של סוחרי דאטה. שאנשים לא מודעים אליהם, שנראים בדיוק כמו קבוצת וויד. חבר'ה, יש לי 5G, רק ש5G שם זה 5 גיגבייט, דאטה, פצצה, רפואי, מספרי טלפון, כל הסטודנטים, דרום הארץ, מפולח לפי מין מגדר. מי רוצה?
דיברנו על הגג הזה שכבר של הביקורות, דיברנו על זה כבר,
כן, מגיש. כן, לי. אבל אני כן רוצה להגיע לדארק ווב, רצית להמשיך, נו? אז אתה מתארגן?
מה,
אני
מה להגיד? מה?
אז אתה מתאמר, אני אומר, אתה יכול להתארגן על הכל בטלגרם היום. יש דאטה בטלגרם,
לא,
אתה יכול לקנות טילים,
שאלתי,
אתה יכול לקנות
אוקיי.
זנות בטלגרם.
אז עכשיו יש את הטלגרם, מה הייתי עושה?
אתה יכול לקנות תינוק בטלגרם.
לפני 20 שנה אם הייתי רוצה להיות בדארק ווב, איך הייתי מגיע למרחב הפיזי הזה?
לא, זה לא מרחב פיזי, מרחב דיגיטלי.
מרחב הדיגיטלי שאבל יש לו
שאלה, את ה... זה נקודה מעניינת. לפני שהיינו רגישים...
כאילו, לנו... עכשיו, נסביר, אוקיי, נסביר, הפיזיות נסביר. היא לקח את הטלפון ויש פה את הטלגרם.
כי אני מסביר, אני אמרתי את השאלה.
מה הפיזיות של פעם?
הדארק ווב פעם, באמת השאלה הייתה איך היית מגיע אליו, ולכן נוצר כל מיני תרבויות, כאילו מין, אתה משתמש בתור, בכל מיני בראוזרים, שכאילו יודעים להגיע, חרת מוני. הרבה מהתרבות הזו דווקא מתחילה ברוסיה, ויש לה הרבה קשר לבאמת העולם הרוסי באופן כללי, שכאילו מין, בסדר, לא ניכנס לתוך כל הדבר הזה, אבל ה-QR קוד נהיו דבר מאוד גדול בהתחלה. ולפני שאנשים היו רגישים להצפנה ולכמה QR קוד, הקוד סריקה הזה מסוכן, היית ניגש דרך דברים כאלה, דרך הפניות, דרך פורומים, אבל זה נורא חשוב להבין, באינטרנט יש תרבות פורומים ותיקה, אני קצת רציתי לקחת את זה לשם, וזה אולי הנושא שנעשה בפרק הבא, ואני חושב שהנושא של הפורומים קשור מאוד להתחלה של האינטרנט, כי זה הדבר הראשון שאנשים עושים באינטרנט. אחרי שטים ברנרס ממציא את הדבר הזה, אנשים פותחים בלוגים ופורומים, ואז מתחיל תרבות של פורומים. למה? כי היה BBSים, היה Bulletin Board Services לפני זה, שהיו הפרי האינטרנט הכי נפוץ, וכל התרבות פורומים היא מה שמעצבת האסתטיקה והלוגיקה של האינטרנט המון 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 זמן. והתרבות פורומים האלה בעצם מייצרת קהילות סגורות מראש, כן? והשאלה של איך קהילות סגורות מתפקדות היא שאלה נורא מעניינת, כי הדארק וויב הוא בעצם פשוט ניסיון לשמור בהתחלה על איזה מימד של אנונימיות באינטרנט ואיזשהו מין חופש באינטרנט, כן? והשאלה המעניינת היא חופש ממה? והחופש ממה הזה הוא שאלה נורא מעניינת, כי היא בעצם, התשובה היא בגדול גוגל. ואנחנו היום חיים בעולם שגוגל הוא כבר דינוזאור, אבל אם אתה עושה זום אאוט על ההיסטוריה של האינטרנט, בעצם הדבר הכי משמעותי שקורה באינטרנט, אחרי טים ברנרס-לי, אחרי שהוא ממציא את ה-WWW, הוא שמופיע גוגל. גוגל מסמל בעצם את ההתחלה של הכלכלת מידע הזאת, כן? עכשיו, גוגל היא בעצם ממש קשורה לליבה של הפודקאסט הזה, כי היא טכנולוגיה של ארגון מידע, אתה מבין? גוגל יותר מהכל, היא טכנולוגיה שבאה לפתור, היא אפילו טכנולוגיה, היא פשוט יכולת לחפש ולסדר בכל האתרים שנוצרו. עכשיו, כל הפייז הראשוני הזה של הבלוגים והאתרים הראשונים הוא נורא חמוד, כי הוא עוד היה עולם, עוד עולם סופי. נגיד, דוגמה, בסוף ה-80s עוד אנשים מדפיסים ספר טלפונים, אתה מבין? של האינטרנט. מישהו מנסה להוציא ספר עם כל הכתובות אינטרנט שיש, שיהיה לך מקרא, אתה מבין? כי גם ספר טלפונים מייצר לראשונה בעיה של ביג דאטה, אתה מבין? הטלפונים שהם נוצרים בהתחלה הם פר בית. אתה יודע את הכתובת של מי שאתה יודע מה הטלפון שלו. אתה מבין מה אני אומר? אף אחד לא עלה על... היצירה של המערכת הטלפוניה עם המספרים הפרטיים יצר שינוי נורא גדול, כי פתאום אתה צריך לייצר אינדקס של אנשים, ואז נוצר דבר מדהים. ספר נורא חשוב שאני ואתה גדלנו איתו, שלא קיים יותר בעולם. ספר הטלפונים, כן? דפי זהב. וגוגל הוא דפי זהב של האינטרנט. ובדיוק הוא דוגמה יפה לאיך הפרינט, הדפוס כבר לא יכול להכיל את האינטרנט באותו שלב, וצריך לייצר מודל חדש, שהוא כבר לא ספר, זה לא יכול להיות ספר טלפונים, מכל האנשים שנסים לעשות ספרי טלפונים של האינטרנט, לא מצליחים, אני אתן לך דוגמה שישראלים הזכרו, זוכר את האתרי פורטל האלה? את האתרי הום פייג' האלה? שאתה נכנס והיה מלא אתרים אחרים, על ההום פייג' שהוא מסדר לך. מה זה היה בעצם? זה בדיוק ההתחלה הזאת של האינטרנט, שכבר יש כל כך הרבה אתרים, שהבעיה היא לא אם האינטרנט עובד או לא, הוא רק למצוא, איך תמצא שירות תרגום, אם אתה לא יודע שאלת הוויסטה קיים, ואם אתה יודע שאלת הוויסטה קיים, איך תחפש אותו, אם בא לך עכשיו שחק משחקים, אם סגרו את האתר פלאש אהבת, ועכשיו, אתה צריך home page of home pages, נכון? וכל הניסיונות האלה, הם בעצם ניסיונות להשליט סדר בכאוס, זה בדיוק מה שאנציקלופדיות נועדו לעשות, זה בדיוק מה שהדפוס נועד לעשות, ושדיברנו על זה ב-30 השנה, וגם קצת ניסיתי לדבר על זה בעונה השנייה והשלישית שלנו, על המקום הזה של ארגון ידע, בכלל, כי כשיוצר הספר הראשון, אז דיברנו על זה, יש 200 שנה של פייק ניוז, כן? והמהפכה האמיתית של הנאורות, והמהפכה האמיתית שבאה אחר כך, היא בדיוק זה, היא המהפכה של ארגון הידע, כן? נגיד האנציקלופדיה הצרפתית שאני באובסס עליה, היא בדיוק תובנה, היא תולדה של התובנה של לייבניץ, לייבניץ שהוא בשלב יותר מוקדם של הנאורות, מבין באיזה רגע מסוים שיש יותר ספרים בעולם ממה שהוא יכול לקרוא, ונשבר לו הלב. ונדפק לו המוח, הוא אומר, וואו, זה מטורף. עכשיו בוא נשווה את זה לרגע היום, שאתה לפעם ראשונה, תחשוב על זה שנייה, הפעם ראשונה שאתה שומע שביוטיוב עולה בכל יום חודש של תוכן. תחשוב על זה שנייה, שאתה נזכר ברגע הזה, שהבנת שעולה ביוטיוב יותר תוכן, כל יום ביוטיוב עולה יותר מיום של תוכן, אתה מבין? יותר מ-24 שעות של תוכן. אז לייבניץ הוא, בפילוסופיה אוהבים לחשוב עליו, כבנאדם האחרון שחי בעולם סופי. זה נורא יפה. לייבניץ חי בעולם סופי, ופתאום העולם התחיל להיות אינסופי בשבילו, אתה מבין? פתאום התחילו להיות יותר ספרים ממה שבן אדם יכול לקרוא, והוא אומר, שנייה, אבל זה נורא מסוכן, מה הטעם? עכשיו, לייבניץ חי בעולם שבו, כאילו במובן מסוים, כל מי שידע לקרוא הכירו אחד את השני. אתה מבין מה אני אומר? זה היה כאילו 30 איש, הם כולם הכירו אחד את השני, והם היו מתכתבים. כן, אז בסדר, זה לא באמת נכון, אבל היה 2,000 איש שהתכתבו אחד עם השני בערך, והם תחזיקו את מה שיהיה הבסיס למהפכה הזה, ולימים תהיה מהפכה של ארגון ידע. ומה האנשים האלה עושים? זה נורא יפה, תחשוב על זה שנייה. הם בעצם נוצר באותו תקופה כל הספרים שעוסקים בסדר. דוגמה, נוצר מילון. אתה מבין שמילון זה סוג של ספר נורא מצחיק. בשביל להבין מילון, לדוגמה, אתה חייב מילון, נכון? אתה חייב לדעת השפה בשביל שמילון יעבוד, נכון? נורא מעניין אם תחשוב על זה. אנציקלופדיה היא קצת אותו דבר. נגיד, אתה קורא את הערך, החתול הוא חיה. אוקיי, מה זה חיה? חיה היא סוג של בעל חיים, לדוגמה, חתול, נכון? זאת אומרת, ידע הוא מעגלי. אינסיקלופדיה, בגלל זה אנחנו קוראים למילה, בגלל זה המילה, אינסיקלופדיה, כן? זה cycle of knowledge. עכשיו, ה-cycle of knowledge הזה מתחבר לתמה שאנחנו דיברנו עליה, של ידע ליניארי ולא ליניארי, וזה משמעותי למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, באמת, במובן העמוק של המילה. כי בסופו של דבר, לייבניץ, הבן אדם האחרון, שקודם אומר שחי בעולם סופי, והיה הבן אדם האינסיקלופדיה האחרון. זאת אומרת, לייבניץ חי בעולם שאתה יכול לדעת את כל מה שיש לדעת. אתה מבין? אתה, אם אתה באמת חי חיים של, כאילו, תלמוד תורה, מדע, אתה מבין במובן הזה, אתה רק studying ו-reading, ומתכתב עם ניוטון כל היום, וקורא מתמטיקה וכתבי את היסטורים כל היום, אתה יכול לדעת את הכל. ולייבניץ, מאבקו בחיים זה לדעת את הכל, ואז הוא מבין שזה נהיה בלתי אפשרי, ואז הוא בא עם רעיון נורא מעניין. ספר שמסכם את כל שאר הספרים, ואז הוא אומר, זה לא מספיק, צריך ספרייה, וצריך מחשבון לספרייה, ובכלל צריך שיטת אינדקס. ולייבניץ מתחיל לחשוב על איך מארגנים ידע. הוא אומר, הבעיה היא כבר לא איך מייצרים את הידע, איך מסדרים אותו בצורה שבני אדם יכולים למצוא אותו. הדחף הפסיכולוגי והחרדה שמובילה למהפכה המדעית ולנאורות ולהמצאת האנציקלופדיה והמצאת הספרייה במובנה המודרני והמצאת כתב העת, כן? והפרסום, שילד לכל פרסום אקדמי יהיה תאריך ואוטור, הוא אותו מועקה פסיכולוגית וחשש שיוצרת גוגל, והוא התפוצצות ידע בעקבות שינוי טכנולוגי. אתה מבין? זה נורא יפה. גוטנברג יוצר את הדפוס, במשך 200 שנה יש פוצצות של bad zone not fake news, ובמקביל לזה יש גם undercurrent של אנשים שמנסים לעשות מדע, ומנסים באמת לייצר ידע, ואז אנשים נלחצים, אומרים פאק, יש יותר ידע ממה שבן אדם אחד יכול לקרוא, זה מצחיק, אנחנו היום בכלל לא בעולם של בן אדם אחד, זאת אומרת, שוואניבר בוש בא עם הרעיון של הממיקס, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא אומר, אין, בן אדם לא יכול להקיף את כל הידע בכלל, צריך לייצר מערך רק שבן אדם יוכל לחפש, I call it information retrieval, והוא ממציא תחום שנקרא IT, מכיר IT, Information Technology, זה העידן שאנחנו חיים בו בעצם, זה Information Technologies, המהפכות האמיתיות של הטכנולוגיה הם של ידע, וארגון ידע, והדפוס יוצר, יוצר פוש ענקי של תוכן, שצריך כך להסדיר אותו בכל מיני מובנים, וזה מה שיוצר את האנציקלופדיה, ומצד שני העולם הדיגיטלי, המהפכה הטכנולוגית הדיגיטלית, לימים יוצרת גם פיצוץ, ואז בעצם הענק הטכנולוגי הכי מעניין שיוצא אחרי Windows והמערכות ההפעלה, הוא גוגל, מי שיודע למצוא משהו, ולסדר לך את כל מה שיש באינטרנט, והדארק וויב הוא בעצם תשובה לזה, והוא בא כתשובה לזה שפתאום האינטרנט כולו באמת אפשר לחפש בתוכו, ואפשר למצוא אותו, ואין באינטרנט את האנונימיות, שההאקרים והבלוגרים והגיקים הראשונים שהיו באינטרנט נהנו ממנו, כן? והאינטרנט הוא פתאום דבר אחר, הוא דבר שיש סביבו אקונומי, כן? הוא עולם שלם, ובמובן הזה זה ההקבלות הן אינסופיות, כן? ואולי אני אקפוץ עכשיו שנייה על העתיד, רגע, דבר שנייה על העתיד, זה נורא מעניין, אז אתה מסתכל על רעיונות כמו המטאברס, ואיך זה נקרא, AR או VR, כאילו מציאות לא רבודה, רבויה, מציאות כאילו, איך זה נקרא, artificial reality.
Virtual
reality, כן, VR. תקל על זה, אז בעצם זה קשור גם לזה שהעולם עצמו, והיקום עצמו, מצינו אותם, אתה מבין? ניקח את זה לתקופה של לייבניץ. למה קוז'ב כותב שלייבניץ חי בעולם, בסוף של העולם הסופי? כי זה השלב, כן, במקביל לדפוס ולמהפכה המדעית, כמו שדיברנו, יצאו, נכון? אמרנו אז שיצאו למסעות צלב, נכון? זוכר? גם יצאו לגלות העולם, נכון? בגדול, אז מסיימים למפות העולם. אתה מבין? אין יותר מקומות בעולם שלא היינו בהם. תחשוב את זה שנייה כרגע היסטורי. זה דבר די מדהים. העולם הוא אינסוף, הוא מכיל עוד פוטנציאל, אבל בעצם גילינו את העולם החדש, נכון? אחרי שכל הדבר, זאת אומרת, בעצם מסיימים למפות את העולם באיזשהו שלב. ואז גם זה שלב שמתחיל התופעה של ספר אחר, שהוא גם ספר נורא מעניין שמסדיר ידע. מכיר אטלס? מכיר את המונח אטלס? גם ספרים שמומצאים אז. הרעיון הזה שיהיה לך ייצוגים של, למה שתצטרך, למה שמישהו יהיה לו, כי זה נתפס ידע, כי סיימנו למפות את כל העולם. הקפנו את כל העולם, 360 מעלות, אנחנו יודעים הכל. עכשיו זה רק שאלה שאיך מסדרים את הידע הזה. Next thing you know, אחי, כמו שאתה אוהב להגיד, אחרי מלחמת העולם השנייה, איפה שאנחנו נמצאים היום, מה קורה? אנחנו עוזבים את כדור הארץ פעם ראשונה. בשנות ה-60, בני אדם מצליחים לעזוב את כדור הארץ, חנה ארנדט מדברת על זה, חנה ארנדט וגם כמה הוגים טכנולוגיים.
וגם אריהם.
נכון, לא במקרה. לא במקרה, הם מדברים על זה בהקשר של אנדי קאופמן, כי אנדי קאופמן מדבר על זה, ובמובן מסוים, הבדיחה הזאת, שהשיר של אריהם מבוססת עליה, של אנדי קאופמן על ה-Man on the Moon, וכל העיסוק הזה ב-Man on the Moon,
פעם לא הבנתי, אני שומע את השיר ואני מין כזה, מה קורה שם עם המילים, לא בדיוק.
לא משנה, זה כאילו מין, זה שיר שיש בו, זה כאילו מין, can you believe they put a man on the moon, זה כאילו מין, זה כמו שתגיד, when pigs will fly, כאילו מין, זה כזה, במובן הזה, וזה פשוט מתייחס לדמות הזאת של אנדי קאופמן, של הקומיקאי הזה, שג'ים קרי מגלם, ואז נהיה הוא, והוא קומיקאי אמיתי נורא מפורסם מה-70s, ש... שזה...
לא הכרתי את הרפרנס השני.
כן, לא, תראה, תראה, יש בנטפליקס דוקו נפלא על איך אדם סנדר, לא אדם סנדר, ג'ים קרי איבד את שפיותו בגלל שהוא שחקן טוטלי ברמה משוגעת, והוא כאילו פשוט נהיה אנדי קאופמן בקטע משוגע, פשוט נהיה הוא, ומילוש פורמן שמביים את הסרט על אנדי קאופמן שונא אותו, הוא כאילו מתחנן, הוא אומר, די, אתה ג'ים, אתה ג'ים קרי, הוא לא יוצא מדמות, הוא לא מוכן לצאת מדמות, הוא חי בדמות הזאת, תראה, זה סרט נורא מעניין, בעיקר כי רואים כמה ג'ים קרי אוהב לעשות פטריות, וכמה הוא עושה לעצמו, כנראה דוחל 5 גרם ודופק אגו דאט פעמיים בשבוע, כי הוא באמת לא איתנו כבר. איפה הייתי? הרגת אותי. הייתי
בצל משהו. אבל רגע, מי זה?
ואז, ושים לב איך בעידן הדיגיטלי, Next Thing You Know, מלחמת העולם השנייה, גם העולם שלנו עובר שינוי מאוד דומה. לא, אנחנו לא מסיימים למפות את העולם, אנחנו מצליחים לעזוב את העולם, אנחנו מצליחים לטוס לחלל. ולראות פעם ראשונה, בן אדם רואה את כדור הארץ, לא מתוך כדור הארץ. חנה ארנט מדברת על זה כאחד מהאירועים המשמעותיים בהיסטוריה האנושית, כי היא אומרת, זה מאפשר פעם ראשונה שיהיה בן אדם שלא חי ב-human condition. ה-human condition, מבחינת חנה ארנט, הוא המצב האנושי, והוא המצב הפילוסופי שבו, הפיזיק-פילוסופי, חברתי שבו כל אדם מוצא את עצמו בו, שבו אתה נולד וכבר יש עולם, וה-human condition הוא דבר שנורא מעסיק אותה מבחינה פוליטית, למי שאוהב פילוסופיה, זה המשך של הרעיון של היידיגר, של הדזיין, של ההיות בעולם, אבל אחד מהדברים של ה-human condition של חנה ארנט, וזה הקטעים של חנה ארנט, היא פשוט אחד מהפילוסופים הכי חכמים וברגשים. נגיד, זה שאתה על כדור הארץ. אתה מבין? זה חלק מהאומי קודשן.
מצב דיברנו על זה בעונה שלוש אחי?
זה כי אחר נראיתי אחד מהאנשים שהכי השפיעו על המחשב, זאת אומרת, אני מואב בה וכל מה שהיא כתבה, אז ה-human condition שבן אדם נוסע לירח, היא מדברת על זה ככה, היא אומרת, פעם ראשונה יש פה אירוע, שבו יש בן אדם שהתנתק, אפילו גם לכמה שניות מה-human condition. He's a human not on earth. לעולם לא היה את זה שנייה. וסטוארט ברנט, שהוא דווקא הוגה של טכנולוגיה, לא, זה חשוב, אתה חייב לתת לי לקשור את החוטים שהם נפתחו בעונה הזאת. סטוארט ברנט, שהוא, כי יש פה באמת קשר עמוק, זאת אומרת, כמו שאז הידע, והתפוצצות הידע הייתה קשורה על זה שהפליגו ואספו ידע מהעולם החדש, אתה מבין? דרווין בונה את האבולוציה במסגרת, מהפכה מדעית, במסגרת מסע אוריינטליסטי לפולופנזים, שבסופו דרווין מוציא ספר, לא מאמר, ספר מסע, סוגה של בן אדם, יומן, שדרכה נוצר מדע, אתה מבין? זאת אומרת, אז התרבות המדעית קשורה גם למה שקרה בעולם ולאקספלוריישן הזה, והעולם מסיימים להבין את הטבע כשמסיימים למפות את העולם, ובעידן שלי ושלך, שיש גם התפוצצות טכנולוגית, שגם נובעת משינוי של טכנולוגיות ידע, מה קורה? פעם ראשונה עוזבים את העולם, עוזבים את כדור הארץ, וסטוארט ברנט, היפי, שנהיה טכנו יוטופיין, בוטח ספר, מגזין, שנהיה מאוד משפיע בשנות ה-80 70 ו-80, בשם Well, Whole Earth Catalog, כן, אני מבלתי פה, The Well, כן, זה, Well, זה אמור ל-W-E-L, בסדר, אני אתקן, אני אמצא בהמשך תפוע, אני לא נוסח, אני שישי בוקר, אני אהב, לא משנה.
עזוב, אחי, אני לא הולך לתקן את זה.
בסדר,
טעות.
סטוארט ברנט, טעות.
תסלחו לו.
תסלחו לו, שכחתי את השם על ה...
אך, אתה רוצה לסגור את הנקודה?
כן, אני מגיע לשם, נקחות, The Whole Earth Catalog, שסטוארט ברנט מוציא, שהוא כתב עת, שהוא בעצם מגזין, שעושה כמעט בטכנולוגיה, לפני שיש טכנולוגיה, זה אחד מהספרים והמגזינים החשובים באותה תקופה, זה משפיע על כל ההיפים בקליפורניה, ועוזר להם בחשיבה שלהם להמיר את התרבות ההיפים שלהם, לתרבות טק, לתרבות VC, ומה השאר הראשון של ה-Whole Earth Catalog? התמונה של כדור הארץ, שהלוויין מצלם מחוץ לכדור, מהירח. אתה מבין מה אני אומר? סטוארט ברנט הולך לנאסה, ודורש מהם לשחרר את תמונת הלוויין, של הדבר הזה, תמיד זה מתפרסם, אני חושב קצת לא מדייק בשנים, זה כנראה התפרסם ב-69, כנראה Whole Earth Catalog ו-Well התחיל יותר מוקדם מה שאני זוכר, ואני קצת משבש, אבל בעצם ההיפי שעוזר להמיר את תרבות ההיפיות לתרבות הטק, לבסיס של California Ideology, בעצם ממשיך את הרעיון של חנה ארנט, שאחד מהדברים החשובים שקרו מבחינה טכנולוגית אנושית, הוא הפרספקטיבה על כדור הארץ מחוץ עלה, והוא רוצה לפרסם את זה, הוא אומר, זה העתיד, הטכנולוגיה will make the world into a global village. הפנטזיה הזאת על כפר גלובלי, ושהאינטרנט והטכנולוגיה יאחדו את כולנו, מתחיל אז, וקשור גם הוא בסיום העולם. סוגר את הנקודה. נגמר העולם. נגמר היקום. מפינו את היוניברס, אנחנו מבינים, נכון, אנחנו רבועים בידע מדעי, כולנו מבינים שאנחנו לא, not going to Mars. אף אחד לא עובר לירח, אף אחד לא עובר למרס. ופתאום מרק צוקרברג מציע מטאברס. פתאום רעיון המטאברס מופיע בחיינו. אתה מבין? נגמר העולם, נגמר החלל. הבנו שזה לא יקרה, אתה מבין? מצד שני, ה-human condition שלנו פה, בגלל שהדחקנו אותו, מסתבר שהוא הולך להידרדר, כי כולנו נורא אוהבים דורדורנט בספרי, ומסתבר שזה משמיד את כדור הארץ, אחי. וכולנו כנראה הולכים להתבשל פה ולהתאגן פה די מהר. ובאותו רגע, כל אלי הטכנולוגיה באים עם רעיון נורא מעניין. בוא נדמיין עולם דיגיטלי. בוא כולנו נחיה בעולם דיגיטלי. בוא נוותר שנייה על הממד הפיזי הזה, באופן כללי. בוא נתנתק מהעולם הפיזי. מעניין, לא?
עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית, לחנה ארנט אחי.
באמת לחנה אלה.
ולדארק וויב.
אין דארק וויב, כמו שזה מישהו
יש, אמר. יש פרקים גנוזים שלנו בדארק וויב.
שאתה יודע שיש דיפ וויב? אתה מכיר את המונח דיפ וויב?
לא.
זה פשוט רשת חברתית.
אולי זה לפרק הבא.
זה לא מעניין.
ביי.